שלום ניב.
שלום עוז.
ושלום גם לכל המאזינים שלנו, כאן גם בפודקאסט וגם בתוכנית הרדיו, מר מחר מסתכלים לעתיד בעיניים. תוכנית שלוקחת אתכם לשינויים מטורפים שאנחנו רואים סביבנו בכל התחומים, ועוזרת לנו להגיע אליהם מוכנים. והיום, כשהעתיד מפריע להווה, על עושר, טכנולוגיה, ועתיד שחוזר לעבר. אתה יודע, ניב, אני מסתכל על כל השינויים הטכנולוגיים סביבנו, ואני מסתכל על אתה יודע, מטורף עכשיו ראיינו אנשים שעוסקים במחשבים קוונטיים וב-AI ובגנטיקה ועיצוב גנטי ובכל התחומים האלה, ואני אומר לעצמי, בסוף, חלק מההתפתחויות הכי חשובות בחברה שלנו לוקחות אותנו אחורה. חלק מהתנועה קדימה היא בכלל תנועה אחורה. אפשר לראות את זה באחד הדברים, התהליכים המרתקים שקורים בעשורים האחורים של המיינדפולנס.
אני חייב להגיד, אלף מיינדפולנס זה הערה מרתקת בעיניי, אבל לפני זה, לבגדול שאמרת, יש לי תמיד מחשבות סותרות בנושא. אחד, יש לנו בטייסת משפט שאומר, "The older I get, the better I was." כלומר, יש משהו נוסטלגי בנו שתמיד חושב שפעם היה יותר טוב. כמו שציטטת באחד התוכניות, את החרס הפרסי, שכתוב שהדור של היום, לפני 3,000 שנה, הנוער של היום הוא חסר ערכים ואמונה, הוא הביא אותנו לאבדון.
אחד החרסים הכי עתיקים שנמצאו אי פעם, שאומר משפט שנשמע כמו קשישים בבית הקן.
לגמרי. אז אני אומר, מצד אחד יש לי את זה, וגם מצד שני יש לי דיונים אמיתיים, אשתי די נרחבים על זה, שהיא אומרת, אבל ניב, על פעם באמת היה לי יותר טוב. כלומר, אני זוכר את הילדות שלי, ואני רואה את הילדות של הילדים שלי. לא, שלנו הייתה יותר טובה. היה משהו בטכנולוגיה שהרס אותה.
אני חושב שהילדות היום יותר טובה, אבל אתה יודע, זה לא נקודה. נקודה היא שאני מסתכל, תראה, אני קם כל בוקר, מתחיל כל בוקר במדיטציה. חצי שעה מדיטציה בבוקר, חצי שעה מדיטציה בערב. אני אומר, אני בעצם הכנסתי לחיים שלי טכניקה, שהיא טכניקה שכבר נמצאת אלפי שנים על השולחן, בכלל במקור נועדה לצרכים רוחניים. כלומר, חלק מהדברים הכי חדשניים שקורים היום בחברה, בכלל לוקחים אותנו לטכניקות עתיקות יומין. כלומר, אני לא בא להגיד יותר טוב, פחות או בין הילדות היום יותר טובה, אבל זה סיפור כנראה לשיחה אחרת, פעם מדבר על עתיד גידול ילדים.
היא הייתה באמת ילדות טובה.
לגמרי. היא גם הייתה ילדות נפלאה, אבל עדיין אני אומר, בסוף המקומות האלה שתורמים לאושר שלנו, שתורמים ל-well-being שלנו, לא באים תמיד מהעתיד. וכשאנחנו מסתכלים בתוכנית הזאת על העתיד, כל כך חשוב להבין את המקומות האלה.
אני חושב בכלל שכמו שאמרת, ואנחנו יודעים את זה, יש עלייה היום בתרופות נוגדות דיכאון, דווקא הטכנולוגיה באיזשהו מקום מאפשרת בסה ודיכאון יותר טוב ממה שהיא מאפשרת עושר.
כן, כלומר באיזשהו אפשור של המקום הזה. אגב, אולי פשוט כי יש מודעות אליו, אבל בשביל לענות לנו על השאלות המרתקות האלה, נמצאת איתנו כאן היום, איזה כיף, יהודית כץ.
היי.
איזה משמח שאת כאן.
ממש, ממש מרגש להיות פה.
עכשיו, בדרך כלל אנחנו מציגים אנשים, אבל גם בגלל שהיה לנו קושי בתחקיר, וגם בגלל שאני חושב שאת אלופת העולם בזה, אולי תגידי כמה מילים על עצמך.
וואי, איזה בילדאפ. אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה. אז נעים מאוד, אני יהודית כץ. בגדול, המטרה של כל מה שאני עושה, היא בעצם לחבר בין כלים ועקרונות, מסקנות שמגיעות מתוך העולם של המחקר הפסיכולוגי, מדעי המוח, תחומים שכנים, לבין אנשים כמוכם וכמוני ואחרים, שרוצים לחיות יותר טוב. כלומר, זאת המטרה הכללית, לשפר את ה-well-being ואת החיים שלנו. כשמה שאני עושה ברוב הזמן שלי זה סשנים אחד על אחד, פגישות אישיות, בשביל לשנות הרגלים, לקבל החלטות, לשפר מחוז יחסים.
את עובדת הרבה בתהליך הזה שהוא כמו קואוצ'ינג, מנטורינג, איך תגדירי את זה?
אני קוראת לזה ליווי אישי, כי זה משלב כמה דברים, אולי אני אספר עוד שנייה מה. חוץ מזה, אני גם מרצה בחברות
מרצה מעולה.
תודה, איזה כיף. בחברות במשק ולקהל הרחב. ויש לי פודקאסט שנקרא חושבים טוב, שבו
ממליצים לכולם בחום. תענוג הפודקאסט שלך.
פוגשת מומחים מהמחקר והשטח כדי לדבר על אותם תחומים, ואני כותבת באופן קבוע בעיתון הארץ.
אז אני אתחיל בשאלה הראשונה. יאללה. וזה באמת רגע, דווקא באמת בקופע של הידע הרב שיש לך בתחום הזה, האם מה שאמרנו בפתיחה הוא נכון לדעתך? האם באמת אנשים היום פחות מאושרים, למרות שלכאורה הפוטנציאל והשפע רק הלכו ועלו?
כן, אז באמת האיכות חיים שלנו עולה משנה לשנה, והאושר, באלף, אנחנו רואים שהוא נשאר זהה פחות או יותר. אני אומרת פחות או יותר, כי יש מחקרים שמראים שהוא קצת עולה, יש מחקרים שמראים שהוא קצת יורד. בגדול, המגמה היא אותו דבר, שזה מעניין, כי הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב, אם רק יהיה לי, נכון? אם אני רק ארוויח יותר, אם אני רק אשיג, אם אני רק אעשה, אז אני אהיה יותר מאושרת. ואז אנחנו רואים שאנשים האיכות חיים שלהם עולה כל הזמן. יש אפילו חוקר בשם מיירס שניתח מסכורות של אנשים לאורך 50 שנה בארצות הברית, והוא ראה שהמסכורת של האמריקאי הממוצע היא הכפילה את עצמה. שזה מלא, זה עלייה מטורפת באיכות חיים, אבל רמות העושר נשארו זהות. ואז נשאלת השאלה, למה? למה אנחנו חיים יותר טוב כל הזמן, ובכל זאת אנחנו לא מרגישים יותר טוב?
ומה התשובה?
יש הרבה תשובות. דיברתם הרבה על הטכנולוגיה. אני חושבת שהטכנולוגיה היא חלק מזה, אבל לא הייתי מאשימה אותה, כי יש גם בטכנולוגיה המון דברים שהם טובים.
יש הרבה דברים מדהימים. זה שאנחנו עכשיו משדרים כאן לאנשים, ואפשר לשמוע. זה שאני יכול לשמוע אותך בפודקאסט, בנסיעה, בכיף.
לגמרי. אני חושבת שהדבר המרכזי הוא שאנחנו בני אדם עוברים הביטואציה לכל דבר. לטוב, לרע, ואיכות חיים זה משהו שנורא נורא קל להתרגל עליו. כלומר, זה שהיום אני מרוויחה יותר וחיה בבית יותר גדול, והכל יותר קל.
מי שגר ליד הים כבר לא שומע את רחש הגלים.
כן, זה פשוט מתרגל את זה. זה מנגנון שיש לכולנו, ויש לו צדדים יפים וצדדים פחות יפים. הצדדים היפים זה שאנחנו מתגברים גם על הרע, גם על הנפילות והקשיים. אנחנו מתרגלים, כן, הייתה קורונה, כולנו היינו בסגר עכשיו, התרגלנו לזה יחסית מהר, אנחנו אמנם חיכינו שזה יעבור, אבל תוך חודש אני כבר הייתי במצב שאני עכשיו לבד עם הבן שלי בבית, עוזרת בית במשרה מלאה, לא הייתה לי עבודה, והתרגלתי למצב הזה, יכלתי לחיות ככה לתקופה.
כלומר, זה שפעם היו אנשים שלא היה להם אוכל, לא משנה למי שהיום יש לו אוכל כל הזמן, כי זה המצב שהוא רגיל אליו, אז זה לא רלוונטי לו.
אנחנו לא חיים את זה. אם עכשיו פתאום לא יהיה לי אוכל המון זמן, אז אני כן מאוד אעריך מחדש. אז אותה הביטואציה היא גם מפריעה לנו קצת לאושר, כי בעצם כל הדברים הטובים שיש לי בחיים, אני לא באמת מעריכה אותם ומרגישה אותם כל יום, אלא הם פשוט המצב הנתון החדש, והמרדף נמשך ליותר כסף, יותר הצלחה יותר.
ואם את צריכה באמת, רגע שנייה, להתמקד בכל העולם הזה של רשתות חברתיות, של פייסבוק, של אינסטו, של טיק טוק, לא משנה, כל הדברים האלה שרצים, שכן התחושה שלי, ואני גם קראתי כמה מחקרים על זה, אבל שוב, מן הסתם אפשר למצוא למחקרים הפוכים, שהם כן פוגעים בו, שאני מסתכל על בני הנוער, אני גם הרבה שנים הייתי מורה, ומסתכל על בני הנוער ששקועים כולם בתוך הדבר הזה המון המון שעות ביום מול המסך, ובמסך הזה כולם כמובן זוהרים ויפים, כי כולם בפייסבוק או באינסטו שמדהימים וחיים חיים שאתה יכול לחלום עליהם, בפועל זה לא המצב.
כן. אז באמת מה שאנחנו רואים על רשתות חברתיות זה שזה נורא תלוי מה אני עושה ברשת החברתית. אנחנו רואים שאנשים שנגיד מבלים זמן פסיבי ברשת, זה גרוע. אם אני מאלה שבאמת רק גוללים, לא מפרסמת כלום, לא מגיבה, לא בפורום, לא אקטיביסט, כלום, רק כזה גוללת לי בפסיביות, אז זה באמת פעילות מדכאת, ודרך אגב בכלל צפייה במסכים זה משהו שאנחנו יודעים שהמון המון שעות, זה אחד המנבאים שיש לנו לדיכאון, וכשמטפלים באנשים בדיכאון, זה אחד הדברים הראשונים שעושים מבחינת הפרוטוקול. די למסכים, אוקיי? בואו, צאו החוצה, תפגשו אנשים, אז יש את הקשר הזה, אבל אני יכולה גם לעשות ברשת דברים שהם מאוד מקדמים אותי. אני יכולה להיות חלק מקהילה, אני יכולה להיות חלק קבוצה, אני יכולה להפיץ תוכן, אני יכולה לכתוב, אני יכולה להשפיע. אז אנחנו רואים שאלה שהם אקטיביים ברשת, אם מסתכלים נגיד על איך רשת חברתית משפיעה על האושר שלנו, אז אנחנו רואים שהאקטיביים דווקא מרוויחים מזה ופורחים, והפסיביים צומחים בתוכן.
כלומר, תיכנס לרשת, אבל תכתוב, תיכנס לקבוצה, תהיה פעיל, תעשה דברים בתוך הקבוצה.
כן. והשוואה החברתית זה כמובן גרוע. כן, כלומר, זה
רגע, אני אגיד, אז לכל אנשי הקבוצה, שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת מר מחר, קבוצה מדהימה, ואני רוצה להגיד לכל אלפי אנשי הקבוצה הנפלאים שכותבים הרבה, אתם רואים, אתם יותר מאושרים, ולמעטים שלא כותבים, אז שימו לב, אתם צריכים לכתוב יותר.
ולמי שלא בקבוצה, אתם מוזמנים לכתוב בפייסבוק מר מחר, קהילה בצמיחה מתמדת, ולהגיע לקבוצה עם הכי טובה להתפתחות, לצמיחה וכן הלאה.
הכי טוב.
ואת יודעת, אתה אמר
בלי השוואות חברתיות.
בדיוק אני ואשתי, החלטנו שאנחנו עם הילד, צריך להחמיא לו פחות.
כן.
פחות להגיד לו, אתה הכי טוב, אתה הכי, אלא יותר, קאטבק, וכמות המחמאות שהוא מקבל.
כן. אבל הנקודה שאמרת על ההשוואה החברתית היא באמת מאוד חשובה. כלומר, אנחנו כן רואים שהשוואה חברתית זה משהו שהוא פוגע באושר שלנו, כי תמיד יש מישהו שהוא יותר ממני במשהו, נכון? תמיד תהיה מישהי יותר מצליחה, יותר יפה, עם הילדים שלה מתנהגים יותר יפה, נוסעת יותר לחול, מצטלמת יותר, תמיד יש משהו כזה.
אז איך אפשר לא להשוות? אם אני באינסטו שבפייסבוש, וכולם שם זוהרים ויפים ויותר ממני, איך אני יכול להימנע מזה?
אז קודם כל זה באמת מקשה. כמו זה באמת אחד האתגרים, להיות שם ולהצליח לא להיות בתוך המרדף הזה. אחרי מי אני עוקבת, אוקיי? אני למשל לא מזמן פתחתי אינסטגרם לראשונה, ממש מרגישה שחזרתי...
תתחדשי, מזל טוב.
שנהייתי פחות מבוגרת, כן? פתחתי אינסטגרם. וברגע הראשון שפותחים, הוא מציע לך כל מיני אנשים לעקוב אחריהם. אז הוא הציע לי כל מיני, לא יודעת, בר רפאלי כאלה, ואמרתי, טוב, בואו נסתכל שנייה. בתוך שנייה הרגשתי את משהו בי מתכווץ. אמרתי, לא נעים לי להיות פה. אז עשיתי, אז לא עקבתי. ואני חושבת שזאת מחשבה שמאוד חשוב להחזיק אותה ברשת, אחרי מי אני עוקבת, ומה זה עושה לי? האם הבן אדם הזה הוא דוגמה בשבילי, והוא מדרבן אותי?
כן, הוא השראה או שהוא הפוך?
או שזה רק גורם לי להרגיש כמה החיים שלי גרועים, והחיים שלא כאלה מושלמים, כי בראש, בהיגיון, אנחנו יודעים שהחיים של אנשים לא מושלמים, נכון? אנחנו יודעים שגם אנחנו עצמנו מעלים את הרגעים היפים שלנו לרשת, אבל באותו רגע קשה מאוד לזכור את זה.
נכון.
אז צריך לבחור, כמו כל מידע, לבחור מידע איכותי שעוזר לנו.
את יודעת, יהודית, אמרת בתוך דברייך, אמרת דבר מעניין, אנשים כל הזמן רצים קדימה ועסוקים במה הם הולכים להיות ומה יהיה, ואז הם פחות מסתכלים על מה שקורה. למה את מתכוונת? אנחנו תוכנית שעוסקת רק בעתיד, כן, אז רלוונטי לנו.
נכון, זה היה מצחיק, מותר מאחורי הקלעים אינפורמיישן.
מותר, מומלץ מאחורי הקלעים.
שהתקשרת אליי ושאלתי אותך על מה אנחנו הולכים לדבר, וסיפרתי על התוכנית, ואמרת, אנחנו עוסקים בעתיד וכל זה, ואמרתי לך, תשמע, אני לא יודעת אם אני הקנדידטית המתאימה לזה, כי אני דווקא במגמה הפוכה של בוא נתקשר.
מה זה אומר מגמה הפוכה?
בהווה. כי בעצם הנטייה הטבעית שלנו היא כל הזמן לחשוב קדימה, נכון? אני רוצה לסיים בית ספר, ואז מה אני אעשה בצבא, ואז לאן אני אעשה לטיול, ואז מה אני אלמד באוניברסיטה, ואיך אני אתקבל לעבודה, וכל החיים יש לנו איזה קדימה כזה, שאנחנו מחכים להגיע אליו, או שאנחנו מחכים להגיע אליו כי שם נמצא אושר, או שאנחנו מחכים להגיע אליו פשוט כי זה מה שאנחנו לומדים שזאת הצלחה, נכון? כל פעם להגיע למקום שהוא יותר טוב.
אולי כי זה ממש מגדיר את המין האנושי. זאת אומרת, המין האנושי הוא מין שרוב הפעולות שהוא עושה, בניגוד לכל בעלי חיים, כל בעל חיים אחר, הן פעולות בעתיד. רובנו יושבים ועושים מה שאנחנו עושים עכשיו, לא כי זה מה שבא לנו השנייה הזאת לעשות, אלא כי זה יבנה לנו עתיד יותר טוב.
נכון. יש לנו באמת את הקורטקס הפרפרונטלי שמייחד אותנו לעומת שאר בעלי החיים, שהוא מביא איתו את הפיצ'ר המיוחד הזה של סימולציה, נכון? של לחשוב מה יהיה, לתכנן, לעשות תוכניות, לקבל החלטות, שיש לזה יתרונות מדהימים, אנחנו לא נרצה לקרות את האונה הזאת.
אבל את אומרת, יש לזה גם חסרונות.
אבל יש לזה גם חסרונות כשזה נוגע בסוף לחוויה שלנו ברגע הזה. כי בסוף אני יושבת כאן איתכם, ונורא חיכיתי לזה. ותוך כדי שאני יושבת פה, אני אומרת, רגע, יש לי אחר כך הרצאה שאני צריכה להגיע אליה, אז מתי זה יסתיים, ומה יהיה, וכאילו, אני כבר במקום הבא. אז יוצא שתמיד אני מחכה להיות במקום אחר, כאילו אין לי את מה שאני צריכה ממש כאן ועכשיו.
את לא נמצאת או שאת נמצאת.
כן, ויש לזה מחיר. שהחוויה של עכשיו היא נראית קצת אפורה ודלוחה לעומת מה שלכאורה מחכה לי אחר כך. נכון? זה תמיד, אני נוסעת באוטו, אני רוצה להגיע. אני מגיעה, אני רוצה לצאת. אני נמצאת, אני רוצה להגיע הביתה. כלומר, תמיד יש איזה משהו אחר שהוא לא עכשיו.
וזה משפיע על האושר שלנו?
כן. האמת שיש לזה אפילו מחקר נחמד, אם אתם רוצים לשמוע. אז מחקר של גילברט וקילינגסוורת מהרווארד, שבעצם מה שיפה במחקר הזה זה שהם שילבו בטכנולוגיה. הם לקחו 2,200 מבדקים, השתילו להם בסמארטפון שלהם אפליקציה, שפשוט שואלת אותם כמה פעמים ביום, באופן אקראי, שלוש שאלות. מה אתם עושים עכשיו? אז אנחנו מקליטים תוכנית, איך אתם מרגישים, אנחנו מרגישים עצובים, שמחים, כועסים, מקנים, ועל מה אתם חושבים? האם אתם חושבים על משהו שהוא אחד עם העשייה שלכם? כלומר, האם תוך כדי שאתם מקליטים תוכנית, אתם מרוכזים בתוכנית, או שאתם חושבים על משהו אחר? מה שיהיה אחר כך, ריב שהיה לכם עם בני הזוג שלכם, מטלות שנשארו לכם, ואם זה משהו אחר, אז האם הוא חיובי, שלילי או ניטרלי? וככה הם אספו להם דאטה, דאטה, דאטה מכל ה-2,200 נבדקים לאורך זמן, ואז חיפשו מגמות, רצו לראות מה עולה מהדאטה הזה. ומה שהם ראו, קודם כל הייתה השאלה, כמה זה קורה שאנחנו עושים דבר אחד ונודדים למקום אחר? אז רוצים לנחש?
כן, כמה זה... ננחש.
אני מניח ש-80%, אולי אפילו 90.
לא, אני מניח שקצת פחות, 73%.
73%. אז קודם כל, הייתה כמובן תנודה בין פעילות לפעילות, כן, יש פעילויות שאנחנו נוטים לנדוד בהן יותר או פחות, אבל הממוצע היה 50% מהזמן.
שנינו היינו פסימיים, אה?
כן, הייתם פסימיים, אבל זה מטורף. תחשבו שבכל רגע נתון, יכול להיות שאתם כן,
בכל רגע שני, אנחנו...
ואנחנו בכלל עסוקים בזה שאני הולך לנסוע עם הבת שלי חזרה הביתה.
כן. כלומר, אתם בחרתם להיות כאן, אתם רוצים לעשות את התוכנית הזאת, ובכל זאת אתם לא כאן.
אבל למה שזה יפריע לי לאושר?
או, יפה. ואז באמת השאלה הבאה הייתה, אוקיי, אז אנשים נודדים במחשבה, מה יהיה חוויה שלהם? מה הרגע שהם מרגישים בזמן שהם לא נוכחים בעצם? ואז מה שראו זה שהיה לאנשים הרבה הרבה יותר רגשות שליליים כשהם נדדו במחשבה. ואז באמת השאלה היא למה?
כי אפשר...
מה זה?
כי אתה דואג.
אז לא תמיד אני דואגת, כן? כי המחשבה שלי יכולה גם להיות איזה כיף יהיה לי כשהתוכנית הזאת יצא ונוכל לספר לאנשים ולשלוח.
אבל אני לא יודע, אני שואל, לא רוב המחשבות שלנו לעתיד עם דאגה? כאילו, אני חושב על העתיד, הרי אני מרחיץ תסריטים כדי ש... ככה המנגנון הזה בנוי. כאילו, אני אחזור הביתה, אני צריך להספיק ללכת לגן כדי שהוא לא ייסגר. אחרת למה אני צריך להספיק ללכת לגן?
כן.
אני אחרי זה, אני... אצטרך רגע, להכין, רגע, יש את המוצרים, אני צריך ללכת לקנות, אוקיי, אני חייב להספיק. אני חושב, רוב התסריטים שיש לי הם לא רעים, אבל הם דורשים ממני דאגה.
כן, אתה צודק שיש בתוכניות איזה אלמנט קטן של דאגה, נכון? כל הזמן לתכנן מה יהיה קדימה. וזה משהו שהם בדקו במחקר הזה, כי הם אמרו, בוא נראה מה קורה כשאנשים נודדים למקום שלילי, לכמה אני לא מוצלחת, וזה קשה לי, וכל הסיפורים האלה. ואז זה נורא obvious, אנחנו בכלל לא צריכים את המחקר הזה כדי לדעת שאנשים מרגישים פחות טוב כשהם חושבים על כל מה שהם לא יספיקו, ואיך לא מעריכים אותם, וכל הסיפור הזה. אבל ההפתעה באמת הייתה שאפילו כשאנשים נדדו למקום חיובי, כמו איזה כיף יהיה כשהקורונה תיגמר, ונוכל לצהול ברחובות ללא מסכות, וניסה לחופש וכל הסיפור הזה, אפילו ברגעים האלה אנשים הרגישו פחות טוב. וזה משהו שקצת קשה להאמין לו, כאילו צריך להרגיש אותו בחיים שלנו.
אז אני אחזיר אותה חזרה ללמה. התחלת להגיד קודם, למה בעצם שזה יקרה?
כן. אז אחת הסיבות זה באמת מה שציינו קודם, שתמיד הרגע הזה נראה לי פחות טוב בעצם, למרות שיכול להיות שהוא רגע מדהים, אבל כשאני חושבת על איך אני רוצה להיות בחופשה שלי, אז הרגע הזה הוא פחות טוב, נכון? מאותה חופשה. ואחרי זה אני מגיעה לאותה חופשה חלומית, אבל גם שם אני אומרת איך אני רוצה כבר לעלות למאצ'ו פיצ'ו, או איך אני כבר אחזור לארץ ואענה לכל המיילים.
ואז אני אראה את התמונות וזה.
כן, נכון. אז תמיד יש משהו אחר שמחכה לי שהוא יותר טוב מעכשיו, אז הרגע הזה נשאר מין כזה.
כלומר, אם דיברת קודם על השוואה, אז אם באינסטגרם בר רפאלי גרמה לך להרגיש פחות טוב, אז הרגע העתידי הנוצץ, את אומרת, גורם לרגע הנוכחי להיות יותר אפור.
כן, לגמרי. והאלמנט השני שהוא ברור זה שאני פשוט מפספסת את מה שקורה, כי אתה יודע, קורה בינינו, אנחנו עכשיו בשיחה, קורה משהו נורא נחמד. אם אני לא ממוקדת בו, אז אני...
את לא נוכחת ממש בסיטואציה הזאת.
כן. אני לא נהנית ממה שיש לרגע הזה להציע. אני לא שומעת את הצלילים, את המוזיקה, אני לא מרגישה את הדינמיקה, אני במקום אחר.
אבל את יודעת, אנחנו אנשי מחר. אנחנו באמת, באמת מאמינים בלבנות עתיד טוב יותר, בלבנות את עצמך, כמי שכל זמן עסוקים במחר, וכן רוצים להיות יותר מאושרים. תני לנו כמה טיפים, איך אני יכול ליישם את מה שאת אומרת, בשביל להיות יותר כאן ועכשיו.
אז אחת הדרכים לתרגל את זה היא באמת דרך מיינדפולנס, שאם תרצו נספר על זה קצת יותר. אבל בגדול, התרגול הוא מאוד פשוט. הוא לא קל, אבל הוא פשוט. זה פשוט לחזור לרגע הזה. ואיך אני חוזרת לרגע הזה? אני יכולה לקחת פעולה פשוטה כמו אני עכשיו שותה כוס מים. בוא נעשה את זה אפילו ביחד. בוא נשתה רגע כוס מים.
יאללה, אני אקח את הבקבוק שלי.
יאללה, בוא נשתה. של מי זה?
כן.
כן, ואפשר לשתות כוס מים ובאמת לשתות אותה. כלומר, באמת להיות בחוויה של השתייה. ולשים לב כמה הפעולה הכל כך בנאלית הזאת שאנחנו עושים כל הזמן, יש לה אלמנט חושי שלם.
נעשה לחיים.
אז רגע, שנייה, לא, רגע, עצרו. כל המאזינים יכולים עכשיו לקחת כוס מים.
כן.
נעשה איזה תרגול קולקטיבי, 10,000 איש.
נעשה לגמרי.
10,000 איש? יפה מאוד.
לחיים לכולם.
עושים לחיים?
לחיים.
לחיים לכולם.
אז במה הבחנתם? במה אתם מבחינים?
כמו שאל שלי אומר, הם היו קרים וטעימים.
כן.
אני הבחנתי בתנועות של המים שיורדות למטה, כלפי מטה בגרון, השרירים שמתכווצים.
אני שמתי לב לאיזה קור כזה שמתפשט בחלל הפה, וגם המגע של הכוס, שבעצם הייתה קצת רטובה, אז זה נשאר לי על האצבעות. עכשיו, ברגע שעשינו את התרגיל הזה, נדדתם במחשבה?
עכשיו לא, ממש לא.
אני צריך להגיד שלי, יש יתרון מולד, אני מאוד טוב בלהיות בהווה.
באמת?
כן, גם בלי מדיטציה, כן.
כן, ניבי, שתדעי לך, זה קטע מטורף. אני צריך לתרגל מדיטציה, לזה, להיות נוכח ברגע. ניבי אומר, מה הבעיה לא לחשוב על כלום?
נגיד, מעט השיחה שהתחלנו לשיחה, לא חשבתי על כלום אחר. כאילו, כלום.
וואו, כיף לך.
כן, אבל זה לא חוכמה, כי כל אחד יש לו את הדברים שהוא חזק בהם, החוכמה היא מה אתה עושה כשאתה לא חזק במשהו.
אז זה היה תרגול פשוט, כשהמטרה כאן זה לא שהתכנסנו כאן לקדושת המים, כן? השתמשנו בפעולה ממש ממש פשוטה, כדי לחזור לרגע אחד להווה. עכשיו, את זה אנחנו יכולים לקחת או לכל פעולה שאנחנו עושים. אני יכולה להקשיב למוזיקה כשאני מיינדפול, שאם רגע נפתח בסוגריים הגדרה למה זה מיינדפולנס, אז מיינדפולנס זה נוכחות לא שיפוטית ברגע הזה, בכאן ועכשיו, איזושהי סקרנות. אז אני יכולה לעשות את זה תוך כדי אכילה, שתייה, אני יכולה לעשות את זה במקלחת, אני יכולה לעשות את זה עם שיחה עם בן אדם, בטיול בטבע, כל דבר שאני עושה.
את עצמך עושה תרגול יומי של זה?
כן. ואפשר גם לעשות מדיטציה, שזה באמת התרגול הקלאסי, נגיד, של מיינדפולנס, כשבמדיטציית מיינדפולנס אנחנו בדרך כלל מתמקדים בנשימה כעוגן, כי הנשימה תמיד קורית עכשיו.
את יכולה לתת דוגמאות אישיות עלייך? איזה טכניקות את משתמשת בהן?
כן. אז באמת הדבר הכי בסיסי הוא קודם כל תרגול של מדיטציה, שזה משהו שאני משתדלת לעשות כל בוקר.
כמה דקות?
אני עושה משהו קצר, כי זה כל יום, וכן, יש יום שאין מה לעשות, העתיד קורה לנו. אז אני עושה בדרך כלל 10 דקות או רבע שעה כל יום, ואחת לכמה חודשים אני נוסעת לריטריט שהוא יותר ארוך, של 5 ימים, שבוע.
איזה כיף, איפה?
בדרך כלל של תובנה, אני כל פעם בוחרת אחד אחר.
כמה כאלה היית?
כמה מדריכים שאני אוהבת ועוקבת אתכם. אני חושבת שהייתי 4.
שאלו משהו משותף, אילית, גם כן. אני הייתי, את מדברת בעין דור שהם עושים.
אז דווקא בעין דור לא הייתי, הייתי בכליל והייתי במועה, כלומר, הם כן עושים בעין דור, אבל ספציפית לאלה בעין דור לא.
למי שלא, כן. מאזינים שלנו שלא מכיר, הכוונה היא לשבוע של ויפאסנה, זה לא בדיוק שבוע, זה 6 ימים, נכון?
כל פעם משהו אחר יש להם
כל מיני. של ויפאסנה שבה בעצם לא מדברים, אוכלים אוכל מעולה, ופשוט עושים מדיטציה רוב היום.
כן.
מי המדריכים האהובים עלייך?
הוא לא... זה לא הפוקוס.
נכון.
זה לא... הרבה פעמים
מדברים על זה. תמיד אנשים אומרים לי, מה, שבוע שתקת?
כן.
אתה אומר להם, זה דבר נפלא, שבוע לא צריך להגיד שום דבר.
זה אפילו לא החלק הקשה לשתוק. כלומר, באמת על להיות במחשבות ולהתבונן כל הזמן בתהליך הזה של מה עובר לי בראש וכמה אני נאחזת בזה וכמה אני רצה אחרי זה וכמה אני כל הזמן בעתיד.
מי המדריכים האהובים עלייך שנפרגן פה לאנשים?
אני מאוד אוהבת את קרן ארבל, ואגב היא גם התארחה בפודקאסט, ואת מתי ליבליך שגם התארחה בפודקאסט, ואת לילה קמחי, שגם התארחה בפודקאסט. מי שאני אוהבת אני פשוט מזמינה, ואני גם אוהבת את סטיבן פולדר, ערן הרפז, אבל נראה לי שהשלוש הראשונות הם ה...
וזה ההזדמנות להגיד לכל מי שמעוניין להיכנס לאתר של תובנה, הם עמותה בהתנדבות, הכל ממש ממקום של לעזור לאנשים, תענוג גדול.
לגמרי. אבל באמת מה שמעניין במדיטציה זה מה שאנחנו מבחינים בו. כלומר, שאנחנו מתחילים לראות את התנועות האלה של התודעה, את ההחזויות שלנו, את כמה קשה לנו לשחרר דברים מסוימים. אז אני יכולה לספר לכם סיפור, אתם רוצים?
בוודאי, מה באנו?
לא, אתה כזה.
את כל פעם שואלת אותנו לפני אם אפשר, פשוט לכי על זה בכיף,
כאילו. בסדר, אני לא יודעת לאן אתם רוצים לקחת את
השיחה,
אני אורחת פה.
התשובה היא אפריורית שאפשר הכל, ושאנחנו רוצים לקחת לאיפה שאת רוצה.
סבבה, אז אני אספר סיפור שהיה לי באחד הריטריטים, שזה היה לא הריטריט הראשון שלי, שאני מציינת את זה כדי להגיד שהייתה לי כבר חוויית השוואה, נכון, ההשוואה הארורה הזאת שדיברנו עליה, אבל איך בעבר הכל כביכול היה טוב. והתיישבתי בריטריט הזה, וכל הזמן חשבתי, וואי, איך המוח שלי כל שנייה קופץ ממקום למקום, אני לא מצליחה להתרכז, ואני רק חושבת על מתי תהיה ארוחת צהריים, מתי אני אתקלח, מתי אני אחזור הביתה, ומה קורה עם הבן שלי בבית, ומיליון, מיליון, מיליון מחשבות, וכל הזמן השוויתי את זה לריטריט הקודם, שאמרתי, וואי, בריטריט הקודם הייתי כל כך בפנים, והייתי כל כך מרוכזת, והצלחתי להיכנס לזה, ועכשיו זה פשוט כאוס מוחלט. ובאחד הימים, נראה לי ביום הכמעט אחרון או האחרון של הריטריט, שלחו אותנו להתבודד בטבע, איזה שעה או שעתיים, ולקחתי איתי את היומן שלי, שזה אסור, אבל עשיתי את זה בכל זאת.
לא נגלה.
כן, לא נגלה. מה זה לא נגלה?
יש פה עבריינית ריטריטים.
כן, אני אגיד לך למה לקחתי אותו, כי מבחינתי זה עזר לי להתבונן במחשבות שלי, אז אמרתי, למה שמישהו אחר יקבע לי מה זה להתבונן? אז לקחתי את האומן, והתחלתי לכתוב על כל החוויה הזאת של הריטריט, ועל איך היה לי עמוס, ואיך לא צריכתי להתרכז, ואיך אני מוכזבת מעצמי, וכל הסיפור הזה. וסיימתי לכתוב, וישבתי שם בטבע, והסתכלתי על איזה שערת נמלים שעוברת, והסתכלתי על החורשה של העצים. ופתאום נתה לי איזו מחשבה כזאת של, אולי אני אסתכל מה כתבתי בריטריט הקודם, כי זה אותו יומן. ודפדפתי לי ביומן, ומצאתי את זה ממש מהר. וראיתי שכתבתי אחד לאחד, שאני לא מצליחה להתרכז, שהמחשבה שהיא כל הזמן עודדת, שקשה לי, וכל הסיפור הזה.
אמרנו, זה אולדר רגט, זה בטר
אמוס. ופשוט פרץ ממני צחוק אדיר באותו רגע, כי זה עזר לי ברגע אחד לשחרר את התפיסה הזאת, שזה לא בסדר, ושזה אמור להיות משהו אחר, ושפעם שברה יותר טוב. ובאמת מה שמיינדפולנס עושה, ובשביל זה סיפרתי את כל הסיפור הזה, זה מייצר לנו את ההפרדה הקוגניטיבית הזאת, שאנחנו מצליחים לראות, יש לי מחשבות, יש לי תפיסות, יש לי דברים שאני נאחזת בהם, ויש אותי, ואפשר לייצר איזה רווח כזה. הרבה פעמים אומרים באנגליה, please mind the gap, ברכבת התחתית. אז אני יכולה to mind the gap, אני יכולה לראות שיש את המחשבות שלי ויש אותי, וזה לא אישות אחת, אני יכולה להטיל בהם ספק.
אבל את יודעת, גם פה, אנחנו מדברים על מחר ועל טכנולוגיה ועל התפתחות. גם פה לטכנולוגיה יש המון המון מקום. לדוגמה, אחת הסיבות שכל כך הרבה אנשים מתרגלים מדיטציה היום, ויש מחקרים שמדברים על מנכלים של החברות הגדולות. אם אני זוכר נכון, ואולי אני טועה קצת המספרים, אבל מעל 80% מהמנכלים של חברות הענק מתרגלים מדיטציה. אחת הסיבות לזה זה אפליקציות.
לגמרי, אני גם משתמשת באפליקציות.
איזה אפליקציה?
אני ממש אוהבת את Headspace. אני גם תמיד ממליצה עליהם, אני מרגישה שהם כבר צריכים לשלם לי.
האפליקציה שלי, אני אראה לך, לדעתי, לפחות 100 איש קיבלו את ההמלצה, את רואה, זה האפליקציה הזאת של Waking Up, של סם האריס.
של סם האריס, כן, אני גם ממש אוהבת את סם האריס, דרך אגב.
איש מדהים.
ממש, גאון. אז אני אוהבת את Headspace, אבל יש גם הרבה אחרות טובות, יש אורה וסימפל
אבל יש את האפליקציות האלה, זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת יכולה לקחת אותנו בדיוק למקומות האלה.
לגמרי, וגם כל הדרכות שזמינות ביוטיוב ובאינטרנט.
ואחת הסיבות שמיינדפולנס כל כך כל כך חזק, זה בזכות המחקר המדעי של המוח, שמיפה, והראה, את הזכרת קודם את הקורטקס הפרפרונטלי, כן. שהראה שבעצם מדיטציית מיינדפולנס היא חדר כושר לאזורים ספציפיים במוח.
לגמרי.
ממש תרגול אמיתי ברמה הפיזית.
מיינדפולנס הוא לא נגד טכנולוגיה, כן? זה לא, אנחנו לא, אתה רואה, יש לי סמארטפון, יש לי מקבוק, כאילו זה, אני חיה טכנולוגיה, זה לא הולך אחד נגד השני, הכל שאלה של מינון ושימוש, כי אני יכולה עם הטלפון שלי לעשות מיינדפולנס, ואני יכולה עם הטלפון שלי לגלול בצורה חסרת מהות.
להיות כל היום שקועה ביוטיוב ולא לזוז ממנו.
וזה אותו מכשיר שזאת עבודה מאוד קשה פשוט. לבחור נכון, במרכאות, לבחור רק את הדברים המקדמים.
אם זה בסדר, דווקא אני רוצה לקחת את זה כן אליך, לשניכם, אבל גם אליך, כי אני יודע שגם אתה מתעניין בזה מאוד ומתעסק. ובאמת, אם אתה יכול דווקא לתאר את התהליך שאתה עשית של מדיטציות שאתה עושה היום המון, וכל האינטראקציה, נקרא לזה, המחשבתית שאתה עושה עם סם האריס ואנשים כאלה, ואיך זה משפיע עליך.
כן, אני חושב שלי זה היה חשוב במיוחד, כי בניגוד אליך, שלך זה באתי ויתידי לך, זה תופעה. את צריכה להבין שאצל ליבי זה תופעה, יכולת להיות נוכח בהווה. וואו, כאילו. עכשיו, אני לא כזה. אני יצור של עתיד. אני, מה שמעניין אותי זה מה יקרה מחר, ובוא נקים, ובוא ניזום, ובוא נעשה. וזה גם חיסרון. כי כמו שאתה אמר כל כך יפה, אתה הרבה בעתיד, אתה פחות נוכח בהווה. אני תמיד גם חושב על עתידנות ועל רצף ומה יקרה ותסריטים אפשריים לטובה ולרעה וחתנה עליו. לכן בשבילי המדיטציה היא ממש תהליך טיפולי. זאת אומרת, היכולת הזאת היא להיות באמת באמת שקוע בכאן ועכשיו ברמה החושית הכי בסיסית שלו. לזה התכוונת?
כן, אתה מרגיש שזה שינה משהו בעושר שלך, כאילו תן?
אני חושב שזה שינה לי את החיים מקצה לקצה. אני רוצה להגיד לכל הזמנים, להקשיב למה שיהודית אומרת, זה לא, היא לא אומרת את זה ממקום תיאורטי. אני חושב שבמקרה שלי, זה
במה? תן, במה זה שינה?
גם אצלי זה ממש שינה.
מה זה שינה אצלך?
וגם אנשים שאני עובדת איתם, אני רואה את השינויים.
תוכל להגיד אצלך מה זה שינה?
כן. אני חושבת שזה, כמו שדיברתי קודם על הרווח הזה, כלומר, היום אני הרבה יותר יודעת, נגיד, אם אני כועסת, למשל, אני רואה את הכעס בזמן אמת, ותוך כדי שאני כועסת, אני גם מסוגלת לראות את זה קורה, ולקחת את זה קצת פחות ברצינות. כלומר, יש כמו שני פיצולים שלי, שרואים את מה שקורה, ויודעים לקחת את זה קצת פחות ברצינות. עכשיו, אני לא אומרת פחות ברצינות במובן של הדחקה, אלא במובן של, זה בסדר, זאת חוויה שעברת עליי כרגע.
ובוא נתרגם את מה שאמרת עכשיו, לשפה של מדעי המוח. היות ותרגלת את הקורטקס הפרפרונטלי שלך, שאחראי לדיכוי של המרכזים הרגשיים בין היתר, לניהול שלהם יותר נכון. יפה, אז הוויסות שלך השתפר כתוצאה ממה שעשית.
לגמרי. אז הרבה פחות יש לי את ההייז והלואוז האלה שהם לא האושר, כן? שדיברנו קודם על הרכבת הרים הזאת שלה. כשאני אגיע לזה, כשאני אעשה את זה, אם קרה לי ככה, אני הרבה מרגישה שיש איזה משהו יציב יותר, כמו באפר, שמדברים בכימיה, משהו שכזה משאיר אותך, כן. באותו מקום יציב בקטע טוב, לא בקטע אדיש, שזה מה שאני הכי מרגישה.
את מדברת על המקום הזה של ה... של זה שאת מסוגלת יותר לנהל את עצמך, יותר לכוון את עצמך. מה עוד את מרגישה שהמדיטציה נותנת לך, שהיא משנה אצלך ברמה האישית?
מרגישה שהיא עוזרת לי יותר להוקיר, וזה אולי המקום שמתחבר בצורה הכי קלאסית לעולם של הפסיכולוגיה החיובית, שיש שם באמת המון רגעים יפים בחיים שלנו שהם כזה חולפים ברגע. והתרגול שהוא מכוון אותי להיות ברגע, הוא פתאום נותן הרבה הרבה יותר נפח ועומק לרגעים קטנים שהיו יכולים סתם לחלוף תוך שנייה. אז אני פתאום ממש ממש נהנית מהם. אני יכולה, לא יודעת, פתאום שאיזה קרן שמש כזה תפגע לי בפנים, ואני אהיה כזה, וואי,
זה מה שהיה לנו עכשיו בכניסה, הייתי אומר, לא?
נכון, נכון, אתה ביקשת להישאר קצת בחוץ. וזה פתאום יהיה כזה, וואי, איזה נעים זה. כלומר, זה באמת...
כן, זה רגעים של חדווה, נכון?
וכאימא.
כן.
עם הילד שלך, מה את עושה?
קודם כל, הילד שלי הוא המורה הכי טוב למיינדפולנס שהיה לי אי פעם. כי ילדים הם מיינדפול בהגדרה. הוא כל דבר, יש מיליון אפשרויות, והכל מסקרן, וחתיכת פאזל היא לא רק חתיכת פאזל, כמו שזה בשבילי. פאזל זה מה עושים איתו? מרכיבים איתו פאזל. הוא, לפני יומיים, אני קמה בבוקר, ואני רואה שהוא הכניס לחריצים של רצפה, של מקום שהתארחנו בו, אז היה מין כזה חריצים בין העץ, הוא פשוט תקע את כל החתיכות של הפאזל כמו רכבת. וזה היה מדהים. אמרתי, אני בחיים הייתי חושבת על הרעיון הזה, של לקחת פאזל ולהפוך אותו לרכבת. והאפשרויות הזה, לראות כל כך הרבה אפשרויות וצירופים וסקרנות, זה ממש עולם המיינדפולנס. זה להסתכל על משהו שנראה לנו שהוא רק זה, או שאין בו נופח, ולהגיד, וואו, כמה יש פה.
אז זה מהמקום, מה שאת מקבלת ממנו בעצם, אבל מה עם המקום של, כאילו, מתוך ההבנות שיש לך היום, כבן אדם שמתפתח בתחום הזה, מה את שמה דגש איתו?
איך אני מנסה להנחיל לו את זה? אני מנסה...
הוא עוד ממש קטן, הוא בין 3.5,
נכון? כן, שכאילו זה וולטר יאנג, כאילו זה דווקא...
האמת שאני מנסה בכל מיני דרכים. קודם כל, יש גם את המה לא, נגיד, אני מאוד מקפידה שהוא לא יעשה דברים אחרים תוך כדי שהוא אוכל. נגיד, הרבה פעמים יש כזה את הפיתוי של הוא אוהב, נגיד, לראות כל מיני...
אני נופל בזה כל הזמן.
שירים בסמארטפון, אז אני אומר, לא באוכל, אנחנו לא... רואים, אפשר אחרי האוכל.
אתם יש חוק הפוך, באוכל אנחנו רק רואים.
אז מבחינתי זה ממש כזה השטן. כן, כלומר לראות תוך כדי האוכל. אז אני אומרת לו, תוך כדי האוכל אנחנו לא רואים, אם אנחנו משחקים, אנחנו משתדלים לשחק במשהו אחד. זה לא שזה תמיד עובד לי, כן? הוא בן 3 והוא שובב בטירוף, הוא עובר מדבר לדבר, אז אני לא נלחמת איתו בזה. אבל אני כן מנסה כזה להנחיל את זה ברמת ה... בוא נבחר משהו אחד לעשות.
כן, גם ניבי, אני חושב שזה משהו שככל, באמת, את אומרת כל כך יפה, שהוא במקום של מיינדפולנס עכשיו, דווקא ככל שילדים גדלים, ומתחילים ללמד אותם בנטו מערכת החינוך, כל הזמן לחשוב על העתיד, איזה ציון אתה הולך לקבל, מה אתה זה, איך אתה משווה חברתית, אז המקום של הכלים של המיינדפולנס הופך להרבה יותר מהותי וקריטי.
יש, כן, אני לא כן טוען שהוא לא נעשה, אבל אני חושב שבאמת יש מקום היום, זה כמו שיש פה פגיות אנתרופוסופיות, אז יש, באמת, הילד שלי הולך לגן מיינדפולנס.
לגן מיינדפולנס?
עושה להם כל
אימון. מה היא עושה להם?
זה חור שחור גדול. היא טוענת שהיא עושה להם מיינדפולנס.
תאמר, יש כותרת, לך תדע.
לא, אבל כן, נגיד, בתקופת הקורונה, שיצא לי לבלות איתו הרבה יותר, אז עשינו יוגה ביחד בטלוויזיה, מצאתי איזה יוגה ילדים, ושם היה שם, מן הסתם ביוגה יש הרבה פעמים שילובים של מיינדפולנס, ואז כן, היה שם קטע שהמדריכה שם בטלוויזיה אמרה, עכשיו אנחנו פיל, והפיל שואף מים מהחדק שלו, ואז הוא פורס את המים, כלומר, כן משתמשים הרבה פעמים בדימויים שמדברים לילדים, שהם לא אבסטרקטים של בוא, תסתכל על המחשבה שלך, אבל לגמרי עשינו את זה, והוא בסוף התרגול, הוא עמד ושם יד על הלב ועל הבטן, ונשם נשימות עמוקות, ואני נמסתי במקום.
איזה כיף.
אבל אני לא יודעת אם בשבילו הוא מבין מה זה.
ובואו נמליץ להורים שיש להם ילדים בבית ספר, שחווים מתח, שחווים את הלחץ. כל הלחץ והמתח זה בעצם שאני לא ממוקד בהווה, פחד הוא תמיד מהעתיד. לשלב את הדברים האלה, בין אם באמת להפגיש אותם עם אפליקציות כאלה, ובין אם באמת ליצור רגעים של נוכחות אצלם בבית, אם זה זמן בלי מסכים, כמו שתיארת כל כך כל כך יפה, אם זה כל הזמן להפנות אותם לחוויה ולדבר על החוויה, ואם זה להיות נוכח בעצמך. וכשאתה מדבר איתם, לא כל הזמן להיות בטלפון או משהו אחר.
נכון, זה הרבה דוגמה אישית. אני השנה עושה ניסוי שאני קוראת לו משהו חדש בשבוע. שכל שבוע אני עושה דבר אחד חדש. גם דברים שמפחידים אותי, גם דברים שסתם אף פעם לא יצא לי להתנסות בהם, סתם חוויות מעניינות, כלומר משהו מין אקלקציה כזאת. זהו, אז למה אני מספרת על זה? כי אחד הניסויים שעשיתי היה להיות שבוע בלי הטלפון בזמן שאני עם הבן שלי, עם יונתן. וזה היה קשה. זה היה ממש ממש קשה, ואני
חייבת... בדרך כלל את עם הטלפון כשאת איתו?
זהו, זה לא שאני עם הטלפון אקטיבי.
קוראים לה עם הטלפון.
זה לא שאני עם הטלפון אקטיבי, ובגלל זה זה גם כל כך הפתיע אותי, כי אמרתי, מה הבעיה? הטלפון שלי גם ככה הוא כל היום על שקט, גם כשאני לא איתו. אין לי התראות בטלפון, אין לי נוטיפיקציות. אמרתי, מה? זה piece of cake בשבילי.
כבר ככה החיילת במושמעת.
כן, אמרתי, אני באה לזה, מה זה מוכנה? ומצאתי את עצמי שלא, שעצם זה שהטלפון אפילו לידי, במקום אחר בחדר, זה לא שאני אקטיבית גולשת, פתאום יש איזה רגע, בוא שנייה נבדוק, נעשה מין את התנועה הזאת שלה כזה, פייסבוק, וואטסאפ, מייל, כזה הסיבוב הזה, כזה לשנייה, ואז סוגרת.
יש שם איזה 50% שכשהוא לא עליהם מרגישים ממש רטט בכיס.
זהו, אז אין לי רטט, אין לי כלום, ובכל זאת היה את הדחף הזה של לבדוק, ומצאתי את עצמי מעריכת הניסוי הזה, הערכתי אותו לשבועיים ולשלושה, רק כדי להצליח ליצור שבוע אחד רצוף שבאמת לא הייתי עם הטלפון. ודווקא כשהייתי איתו בחוץ, נגיד בגן שעשועים או משהו כזה, אז לא הייתה לי בעיה. אז הייתי לגמרי איתו, וזה אפילו לא עלה לי.
כן, אני מבין למה. זה יותר קל בחוץ.
כן, בבית ההרגלים שלנו הם הכי על אוטומט.
אנחנו יודעים שארגונים, אגב, שהוציאו טלפונים מחדרי דיונים. דיונים הפכו ליעילים יותר בצורה דרסטית. מדברים בין 20-30% יעילות שעלתה. למרות שאנשים היו עם שקט. זה לא משנה, כמו שאת אומרת.
כן, ואת, תגידי, עכשיו, כשאת, דיברנו לפני התוכנית ודיברת על מערכת החינוך, את יכולה להגיד מילה על מערכת החינוך בתוך הסיפור הזה של המיינדפולנס, של האושר, של המיקוד בתחומים האלה?
אתה פותח פה עוד ערוץ שלם.
עוד שלוש תוכניות שצריך להקליט על זה.
חמש תוכניות. ספציפית על הנושא של מיינדפולנס, אתה רוצה?
על מה שאת רוצה.
כן.
כי פשוט אמרת את זה לפני התוכנית ואמרת את זה בעוצמה גבוהה.
כן. קודם כל, כל מה שאני אגיד הוא מבוסס על החוויה שלי, כן? אני לא הייתי תלמידה עכשיו, אבל כשאני הייתי בבית ספר, אני ממש הרגשתי שמבזבזים לי את הזמן. במובן הכי בוטה של המילה, והייתי מתנגשת על זה עם מורים, והיו מעיפים אותם משיעורים בגלל זה, כי פשוט אמרתי...
אל תגיד לי שלא הייתי תלמידה טובה, הייתי תלמידה מעולה.
הייתי תלמידה מעולה בציונים, אבל מבחינת תלמידה ממושמעת, היו שיעורים שבכלל לא יכלתי להיכנס אליהם, כי המורה אמרה, יהודית, לא נכנסת יותר לשיעור.
היית מרדנית חכמה.
כן, הייתי מרדנית חכמה, אפשר להגיד. הייתי ישנה בשיעורים, אוכלת בשיעורים, מבריזה. כלומר, לא הייתי תלמידה ממושמעת, אבל כן, מבחינת ציונים היה בסדר. וזה היה חלק ממה שהרגיז אותי גם. כי אמרתי, אני יכולה לא להיות כל השנה בשיעור, ללמוד בשתיים בלילה לבגרות, וזה מזל שיכלתי לעשות את זה. זה לא שאני אומרת שכל אחד יהיה על השנייה. אבל בשבילי זאת הייתה פשוט תחושה של איזה משמעות יש לזה.
אז למה?
אז למה? כן, למה אני יושבת פה ומורה לספרות אומרת לי מה לכתוב במחברת, ואז אני צריכה לזכור את זה בעל פה ולהעתיק את זה בבגרות.
אז מה התובנות שלך?
ולעשות בדיוק את זה. אז אני חושבת שכל מה שקשור ללמידה אקטיבית, נגיד, לפחות בזמן שלי, הוא לא היה קיים בבית ספר, זה היה ממש פסיבי, לשבת, להקשיב, לכתוב, להקיא את החומר, וזאת לא למידה. למידה זה, אם מסתכלים אפילו על ההגדרה הפסיכולוגית של למידה, אז למידה זה שינוי בהתנהגות כתוצאה מניסיון. וכל עוד אין ניסיון ואין שינוי בהתנהגות, אז אין פה למידה, יש פה משהו ששנייה יכלתי לשמור בראש שלי, אחר כך לכתוב את זה על דף, לשכוח מזה, אם אני לא זוכרת כלום, זה לא ש...
זה מעניין, כי זה ממש מתחבר למה שאמרת גם הרשתות חברתיות, שפייסבוק ואינסטגרם זה לא גרוע אם אתה אקטיבי. אם אתה פעיל, כן. אם אתה סביל, זה גרוע. אותו דבר בעצם בכלל אפשר להגיד, זה ממש...
נכון. והיום אני זוכרת לפחות שאני, זה תמיד היה כזה, זה לבגרות, זה לא לבגרות. כלומר, יש איזה אל עליון שנקרא בגרות, שחוץ מזה שום דבר לא חשוב. לא סקרנות של תלמיד, לא הפשן של מורה או מורה, שום דבר, רק להספיק לבגרות, לאיזה קונספט שמישהו המציא. וזה עצוב, כי בסוף... אני לא יצאתי עם אהבת הלמידה מבית ספר. לא יצאתי עם כבוד למורים, למרות שיש מורים מדהימים גם. ויצאתי עם תחושה שאני לא רוצה שהבן שלי יעבור את אותו דבר. מבחינה חברתית היה כיף כמובן, אבל אני לא חושבת שהיה צריך 12 שנים בשביל, והפסקות כל כך קצרות.
להגיע לתובנה הזאת.
כן. אז אני הייתי הולכת על משהו הרבה יותר אקטיבי. יש היום כל מיני פרויקטים של project-based learning, שממש נותנים, נגיד, לא יודעת, אומרים לתלמידים, תפיקו סרט, נגיד, סתם לדוגמה. ואז בשביל להפיק סרט, מישהו צריך להיות הבמאי, מישהו צריך תסריטאי, מישהו צריך לעשות תחקיר היסטורי, מישהו צריך לכתוב מונולוג. יש כל כך הרבה יוזמות
שזה משרד החינוך, ובסוף זה מתנפץ. על השובר גלים של הבגרויות.
כן.
כי בסוף אומרים, תקשיב, עם כל הכבוד, אם אני לא אביא אותו לרמת מתמטיקה המתאימה, עברית המתאימה, זה המתאים,
מיצב,
אז תודה רבה, זה לא מתאים.
מיצב, בגרויות, פיזה, זה הכל, כן, הכל כן, אותו שובר כן. גלים.
כלומר, כל כך הרבה יוזמות, אני מכיר, לדעתי, מאות יוזמות כאלה במשרד החינוך, ובסוף הם כולם נעצרים בבגרויות.
כן.
כי ההורים רוצים בגרויות, הילדים רוצים בגרויות, ותשכח את כל התוכניות שלך, תעשה מה שאתה רוצה.
כן.
אבל את יודעת, אני אספר למאזינים שכש... יצאנו אותך קשר ודיברנו, היית מון התלבטות על מה מדברים. ובסוף לקחנו אותך למקום מאוד ספציפי, של המיינדפולנס והדיון וכן הלאה. תראו לכם, כדאי להיכנס ככה, להכיר טיפ-טיפה את יהודית כץ, בשביל להבין כמה העולם של העשיר.
תודה.
אז תגיד לנו בכמה מילים, איפה אפשר למצוא אותך? אנחנו רוצים ללמוד עוד, היה לנו מעניין, איפה אנחנו פוגשים?
קודם כל, היה לי ממש כיף להיות פה, אז תודה על ההזמנה. איפה מוצאים אותי? קודם כל, גוגל מוביל במהירות...
גוגל מוביל אלייך.
במהירות ובשמחה לאתר שלי, לפודקאסט. יש לי גם קבוצת פייסבוק שיש בה 15 אלף, נראה לי, משתתפים, שאנחנו דנים שם גם על הפודקאסטים וגם על כל מיני תרגילים. ההרצאות הקרובות, אפשר למצוא אותם באתר את כל הפרטים, וספר שיצא בקרוב, בספטמבר.
איזה כיף. אז יהודית, קודם כל להגיד לך שהיה פשוט תענוג גדול.
איזה כיף.
והתחושה היא של למידה שהיא לא נגמרת, וכל המחשבה הזאת שיש לנו פה בתוכנית על העתיד, מתחילה בהווה. כמו שאמרת, בלהיות כאן ועכשיו, אם אתה לא יכול להיות כאן ועכשיו, אתה לא יכול להגיע לעתיד. מצד אחד, אי אפשר. אי אפשר בלי ההבנה הזאת שאנחנו הולכים לקראת שינוי אדיר בכל תחומי החברה, ואם אתה לא מבין את השינוי הזה, אתה פשוט איבד את הפוקוס. מצד כן. שני, זה לא סותר, ואולי דווקא מחייב להיות נוכח כאן ועכשיו.
כן, יש ציטוט לסיום של פולטון אורסלר, שהוא סופר ועיתונאי, שכתב באחד הספרים שלו, שאנחנו כל הזמן נעים בין החרטה לאתמול לפחד מהמחר. ובאמת, אם נחשוב על זה, אז בעבר כבר ראינו, ובעתיד אנחנו עוד נהיה. ועכשיו זה הרגע היחיד להיות בכאן ועכשיו.
כאן ועכשיו.
אני אתן גם את המחקר לזה ש... כשבדקו מה המנבא הכי טוב למי מאיתנו יהיה מאושר בעתיד, התשובה היא כמובן מי מאושר בהווה. בסדר? אין מה לעשות. את כל מאזינינו היקרים, המאושרים.
הביטוי המדעי של זה דחיינות עושר. אני אגיד שהיה תענוג גדול ותודה לך, וגם תודה לצוות הנפלא שלנו, לרבית בן יהודה על ההפקה. וגם ליאיר גוטרמן על כל העריכה וקובי קלר, שאנחנו נמצאים ממש עכשיו בתוך האולפן שלו. כן, אכסניה המדהימה שלו, יש לומר. ותודה לרדיו צפון, 104.5 FM.
וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה. של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול, עושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם.
וגם כמובן, אנחנו מזמינים אתכם להזמין אותנו אליכם לארגון, ממש אליכם הביתה עם ההרצאות הכי מרתקות, הכי חדשניות. אם דיברנו כאן על ההווה, אז אחת ההרצאות הכי מעניינות שלנו לעתיד, נקראת מר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים, עוסקת בדיוק במקום הזה של... איזה שינויים גדולים הולכים לקרות, ואיך אני מתכונן עליהם, ואגב, תתפלי לשמוע, גם ברמה הנפשית של המיינדפולנס, של ההכנה, כי באמת, הדברים שאת מדברת עליהם, אי אפשר לנתק אותם. כשדיברנו טלפונית לפני התוכנית, אמרתי לך, תקשיבי, זה הולך ביחד, כי זה באמת הולך ביחד. אז קודם כל, המון תודה.
תודה לכם.
אני אגיד שלום לכל המאזינים העיקרים שלנו.
תודה שהזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים עם מכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודירוג. שיהיה לכם מחר נפלא.